השני זה עניין של גירות, שהיום יש ויכוח גדול, ותבינו, כל אלו שמתווכחים למדו קצת הגמרות, הם רואים כאן את העניינים שלנו. אבל לפני כן גם נראה את סדר הגיבום, מי מצוותו, האם גם קטן יכול להיבם, מי ראשון משני. טוב, הגענו לקו ג' עמוד בית שורות אחרונות. אם אתם זוכרים את המשנה, תציצו בראש העמוד, חלק אחרון של המשנה, אני אקרא את זה במהירות, אומר, מצב באמצע המשנה. כן, שניים, נגיד, השורה החמישית במשנה, שניים שקידשו שתי אחיות, שניים זרים, רחל ולאה, אז אינו יודע איזו קידש, אינו יודע. שני הזרים לא יודעים כל אחד מי קידש. יכול להיות מקרה כזה על ידי שליח, רש"י אמר, גם יכול להיות בלבול באופן אחר. זה אינו יודע איזה קידש, זה אינו יודע קידש. זה נותן שני גיטים וזה נותן שני גיטים. כל אחד נותן לרחל ולאה שני גיטים. ראובן נקרא לו אליצפן ויעקב, אליצפן ויעקב, אליצפן נותן לרחל גט, ללאה גט, וכן השני, כי אנחנו לא יודעים מי באמת האישה שלו. כן? אז כל אחד נותן שני גיטים. מתו, עכשיו אם אליצפן ויעקב מתו ולא יודעים מי האישה, עכשיו הם מתו בלי בנים, לזה אח ולזה אח, לליצפן אח וגם ליעקב אח, זה חולץ לשתיהם וזה חולץ לשתיהם, כלומר האח של אליצפן חולץ גם לרחל גם ללאה, כי שמה כל אחת היא יבמתו של אחיו, וזה גם השני, האח של יעקב גם כן חולץ לשניהם, כן? זה חולץ, זה חולץ לשתיהם. לזה אח אחד, נגיד לליצפן יש רק אח אחד, ולזה ליעקב יש שני אחים, היחיד חולץ לשניהם, והשניים, אחד חולץ, אחד מייבם. כי ברגע שחולץ, כבר השנייה מה נפשך, אם היא היבמה, אז הוא מייבם אותה, אם לא, אז היא זרה, אין לי בעיה. קדמו וכנסו, אין מוציא מידם. וזה המקרה שעכשיו נדבר במשנה. לזה שניים, אמרנו, שני אנשים זרים קידשו שתי אחיות, אליצפן ויעקב. כן? בואו ניקח שם אחר, אליצפן ונדב, כי יעקב תמיד משמש לנו כאבא של האחים. אז אם כן, אליצפן ונדב, אז אם היה להם לזה, כן, לזה, איפה הגענו? כן, לזה שניים, לזה שניים. גם לליצפן שקידש את רחל או את לאה, וגם לנדב, שאנחנו לא יודעים מי קידש את מי, היו שני אחים. אחיו של זה חולץ לאחת, ואחיו של זה חולץ לאחת, אחיו השני של זה מייבם חלוצתו של זה, ואחיו של זה מייבם חלוצתו של זה, ועל כך נדבר עכשיו בגמרא. אבל נסיים, קדמו שניים וחלצו, ולא ייבמו השניים, אלא אחד חולץ ואחד מייבם. קדמו וכנסו, אין מוציא מידם. אז בואו נראה את הגמרא, המקרה הוא ששני אנשים זרים קידשו שתי אחיות, ולא יודעים, אנחנו לא יודעים והם לא יודעים מי מהם קידש. אז אם הם חיים, אמרנו, כל אחד צריך לתת גט לשני. אם הם מתו וכל אחד יש שני אחים, אז עושים כאן, איך אומרים, לסירוגים. מה?
לכל אחד אח אחד.
לא, אבל כשיש אח אחד.
הוא חולץ, ואחר כך האח מייבם.
אבל כל אחד, כל אחד מייבם את מה שחלץ השני. כשיש שני אחים. לא, לא. מדברים על שני אנשים זרים. כל המשנה מדברת לא על שני אחים. שני אנשים זרים. ואמרנו, אליצפן ונדב הם לא אחים. לליצפן יש שני אחים, ולנדב יש שני אחים. לא, כשאח אחד המשנה דיברה קודם. שניהם צריכים חליצה, אין לנו פתרון אחר. זה המקרה הקודם במשנה. אני לא רוצה להתעכב על זה, אבל תראה את כל המקרים. אז אם כן, המקרה האחרון הוא פשוט רק איך אומרים. היום דיברתי עם מומחה למחשבי, אמרתי לו למחזור הבא בחיפה, המחזור הבא יהיה לנו תוכנה כמו במקצועות אחרים. היום אתה קורא תוך כדי לימוד, עולה כאן מסך של המחשב, הוא מסדר לך, מוריד לך מה... תוך כדי דיבור, הדברים עם צבעים, מסדר את זה יפה מאוד. בכל מסכת שבת, חולין יראה לך הכל, ובמקום, באמת, הרבה דברים, הרבה זמן הולך על הציורים.
אני לא הבנתי את הסיום, שבא לא מוציאים אדם, זה ממילא אין כאן איבה.
מה, מה זה?
שאחד חולש ואחד ביאבן, קדמו וקדסו, אין מוציאים ידם. אין כאן דבר איבה.
חזרו...
להזכיר את זה של...
לא, הוא מדבר על כל המקרים הקודמים, איפה שאסור להם לקנוס, חזרו וקנסו, האם מוציאים או לא.
זה לא המקרה האחרון?
לאו דווקא. רגע. רגע, הוא אומר כאן במשנה, כן? אלא אחד חולה, אחד יותר. אם קדמו השניים האחרונים וכנסו את שתיהם, ולא, אין מוצאים ידיים, כופים דג עכשיו. אם קדמו שניים וחלצו לשתי אחיות, זה המקרה האחר, אם קדמו שניים וחלצו לשתי אחיות, לא יאבמו השניים. אם שני אחים של אליצפן, הם חלצו לשתי אנשים, רחל ולאה, אז מה עכשיו נשאר? נשאר נדב עם שני אחים שלו, אחים של נדב, שהם לא חלצו, אבל עכשיו, למעשה, מה עושים? אחי המת השני, אחד מהם חולד, אחד מייבם, אבל הראשונים לא יכולים לייבם. שני האחים של הראשון, של אליצפן, לא יכולים לייבם, כי הם נתנו חליצה. אז הם כבר לא יכולים לייבם.
מדובר כאן על האחים הראשונים.
כן, זה יש כאן שתי קבוצות, נכון? שניים של הראשונים. טוב, אומרת הגמרא, לזה שניים ולזה שניים. שואלת הגמרא, את ולמה לי? למה המשנה צריכה ללמד לזין? היינו אח, זה אותו דין שלמדו, אם לאחד המתים יש שני אחים, אחד חולץ, אחד מהשני מייבם. מה נתן לי עכשיו הציור לזה שניים ולזה שניים? אומרת הגמרא, מהו דתימה לגזור דילמה מייבם בלא חליצה, שהייתי חושב שגם אחרי שאחד חלץ, כל אחד, אחד מכל זוג חלץ לאחת, נגיד האחים של צפן, אחד מהם חלץ לרחל, והאחים של נדב, אחד מחלץ עליה, במקרה כזה שלא, נגזור שלא לייבם דילמה מייבם בלא חליצה, אז יכול להיות שאדם יגיד, נתנו, אני יודע במקרה של שני אחים, שנתנו, זאת אומרת, שלכל אחד מהאנשים האלו שספק בהם היו שני אחים, ונתנו להם לייבם, הוא לא יזכור שזה רק היה בגלל שעשו כאן, כל אחד חלץ את השנייה, אז הוא מייבם את מה שהזוג, האחד של השני חלץ, את זה הוא מייבם. והוא יבוא להתבבל כמה שואלן שלא גוזרים על זה. אחרי שאח הראשון מכל זוג חלץ, אנחנו יכולים לתת לכל אח שני של אליצפן ואח שני של נדב לייבם את המחליף. מה שהשני, מה שהאח חלץ, אח של נדב חלץ, אז לזה אח של נדב נותן ייבום וכן ההפך. מה זה?
אם כל צד נתן חליצה, פטרו אותם תגובה.
אבל כל אחד נתן לאחת אחרת. כל אחד נתן אחת...
אז סך הכל לא, אחרי שזה נתן וזה נתן.
לא, אבל אחד נתן לרחל, אולי בדיוק אח שלו כנס, ראובן, נקרא לאח שלו, לא ראובן כי זה לא אחים. כן, מוכרח להיות, נגיד ככה, ראובן ו... היה כאן, סליחה, היה אליצפן ונדב, הם התחתנו עם שתי אחיות, רחל ולאה. עכשיו, לאליצפן היו שני אחים, ולנדב שני אחים. מה אתה אומר? אם כל אחד נתן חליצה, אפשר כבר לייבם, אבל נגיד, שני הבנים של אליצפן נתנו חליצה, אחד נתן חליצה, למי הוא נתן? נגיד לרחל, אולי לאה, היא בדיוק אותה קידש אליצפן, ולא לאה. לכן ההפך, כל אחד נותן מספק. אנחנו באים ואומרים, כל אחד נותן חליצה, ואז ממה נפשך? אני שנתתי חליצה, אז אחי השני, הוא ייבם את למי ש...
את החלוצה, את זה שהוא חלץ אותה.
לא, לא את זה שהוא חלץ. אם הוא חלץ, אי אפשר לייבם. אחרי שהוא חלץ, אם הוא קלה בול, אז לכן עושים כאן החלפות. רחל ולאה, אחת תקבל מה... אחים של אליצפן, ואחת תקבל מאחד האחים של אליצפן, ואחת תקבל מאחד האחים של נדב. ואז מה שנוצר, נגיד, אליצפן חלץ לרחל, אז האח השני ייבם את, את מה שנדב יחלוץ ללאה. זאת אומרת, ואז ממה נפשך? אם היא אשת אחיו, אף אחד עוד לא חלץ לה, אז הוא נותן לו, אז השני חלץ, ואז זה כלום, זה סתם, אז הוא מייבם אותה, וכן ההפך. שני אחים. ושתי האנשים הם אחיות.
עכשיו אלי נדב ואלי צפן נפטרו.
נכון.
עכשיו יבוא האחים של אלי צפן, אחד מהם
נותן חליצה למי שהוא רוצה, את רחל.
ואז האח השני שלו,
רגע, האח השני עוד לא עושה כלום. האח עכשיו, האח של נדב יחלוץ לשנייה ללאה, ואז יבוא כל אח שני, האח השני של אליצפן ייבם את לאה.
אבל אמרת שאחרי חליצה אי אפשר לייבם.
לא, הוא לא יכול לייבם את מה שהוא חלץ.
הבנתי.
או שאחיו חלץ.
הוא יכול לייבם.
כן, הם לא אחים.
עכשיו, הגמרא שואלת, מה זה שונה במקרה אחד שלראובן היו שני אחים, והוא היה נשוי?
הגמרא שואלת, אתו למה לי, היינו אח, שאם לאחד יש שני אחים, כן, אם יש רק, כן, האדם אחד לא ידע את מי הוא קידש, ויש לו רק אח אחד, אז מה אנחנו אמרנו? הוא חולץ לאחד מייבם אחד, זה אותו פרינציפ.
שם היו מדובר שתי אחיות,
כן, בדיוק, אז זה אותו פרינציפ שאתה,
הוא חולץ ללאה, ומייבם את החיים.
מה שהוא רוצה יכול גם ההפך. אז זכורה זה אותו פרינציפ, עונה הגמרא ואומרת, מה עוד את אימא נגזור משום חשש שאפשר גם לייבם בלי לחלוץ? כמה שמלן? שואלת הגמרא, אחרי שגמרנו להסביר את כל החלקים של המשנה, אומרת, מה ישנה מעד אתנן? זה נלמד בפרק רביעי, בעזרת השם הפרק שנתחיל אולי מחר. ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה. סליחה, כן, זה פרק שלישי, ארבעה מתה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה. שניים מהם נשואים שתי אחיות, ראובן ושמעון נשואים לרחל ולאה. ומתו הנשואים את האחיות, כמובן בלי בנים. עכשיו ראובן ושמעון נופלים לייבום ללוי ויהודה, כן? אז הדין הוא חולצות ולא מתייבות. אז למה במקרה הזה המשנה אוסרת לשתיהם להתייבם, ובמשנה שלנו כל אחד יכולה להתייבם אחרי חליצת אחותה? כן, שם החולצות ולא מתייבות. למה לא תגיד אותו דבר כמו ארבעה אחים? אחד, מה אנחנו אומרים? שתי אחיות, נגיד ראובן ושמעון קידשו שתי אחיות ומתו הנשואים את אחיות. עכשיו כאן אנחנו יודעים כל אחד מי האישה. אז אח אחד יחלוץ, אח אחד כשלא, כדי שלא יהיה אחות חלוצתו, אח אחד יחלוץ, ואז הוא ישחרר את אותה מקשר של ייבום כלפי שאר אחים. והשני, אבם, למה כתוב חוצות וימות? אותו פטנט שנתת היתר כאן, למה שמה לא? עונה הגמרא ואומרת, החיישת, מה אתה משווה? עברנו לקו דלת. אתם במשנה הזאת של תחילת פרק הבא, אז מדובר הם ודאיות, אין ספק שהם התחתנו עם ראובן ושמעון. אנחנו יודעים מי זאת האישה של ראובן, מי זאת האישה של שמעון, שתי אחיות רחל ולאה. ברור, יוצא ששניהם נופלות בבת אחת לשני אחים לייבום, בוודאי הם אסורות. היא למען דמר משום זיקה, הרי יש מחלוקת האם העובדה שזיקה זה כבר כאילו היא נשואה. היא למען דאמר לבטל, אסור לבטל מצוות יבמים, הרי אסור לבטל מצוות יבמים, כיוון ששתיהם נאסרו להתייבם, אז הן אסורות לעולם. אבל אצלנו רק אחת מהחיות באמת התקדשה לכל אחד מהאנשים שמתו, רק אנחנו לא יודעים איזו. אז לכן יש את הפטנט. אחה, יש עוד הסבר, כן? או אחה, אפילו אם קדמו שני אחים וכנסו אחרי שהאחיות חלצו מבני הזוג השני, אז לא מוצאים כל אחד ואחד מאחים, אי מורדי דייקה מתרמי עלי, זה הרי ספק, זה לא דבר ודאי. נראה כאן רש"י. רש"י אומר, בעמוד הקודם, אומר כאן רש"י, מה ישנה מאה הדיבור האחרון? או נתחיל, מהו דתימה נגזור בערך שבע שורות לפני סוף העמוד? נגזור דיל מעטי, דיל מעטי ליבום אחד משניים אלו, ואחד משניים אלו בלא חליצה, וכפגה כל חד בספק יבמה לשוק ובחוד זקוקה, כמה שלן דלו גזרינן, והמרי שלוש אמינן, מהמקרה דעתם לזה אחד ולזה שניים, דסוף סוף מדובר שאח אחד יש לו רק, רק יש לו ליבם שמת, זאת אומרת לאותו שמת יש לו אח אחד ולשני יש שני אחים. אם כן, סוף סוף לא מייבם אל אחדה, כיוון דעוסקים בחליצה, דחדה מתקר אינמי ולא מייבם עד שיחלוץ היחיד לשתיהם. אבל אחר כיוון לבסוף תרווי ומייבמים, אפשר לבוא לבלבול, הוא אומר, ממילא אני מייבן, הוא יכול להקדים את היבום בלי לחלוץ. מה ישנה מאה? שלמדנו ארבע אחים ולא מתייבמות, זה סוף הדיבור, קטני סייפה הם קדמו וכנסו יוציאו, ואחר קטני אין מוציא מידם, אז מחולצות ולא מתייבמות, ולא אמרינה לחלוץ חד מיניו ודחי לזיקה דידה מאחים, והי מייבם חדה כי מתניתין דקטני, נתייבות שם כל אחד לאחר חליצת אחותה, דאמר אחיו שזה מייבם וחלוצתו שזה, לאמא כולם חולצות, כי הטעם אמרינה, כי הטעם המים אדרינה לייבם, אחי אשתה, אתם זקוקות שתיהם להם, אילמן דאמר פרק ד' אחים תמה דאין מתייבמת אפילו אחת מהם, משום שיש זיקה, היינו זיקה זה כאילו נשואה, דמרישה מצרה מההתחלה, שמתו, כי ברגע, כרגע שהוא מת, אוטומטית נפל לפניהם, משום דקה פגע מחוץ זקוקה, וכי חליץ חד לחדה, ופק הזיקה, לא משטר יחותה לאידך, דכל יבמה שנשרה שער אחת על יבמה, אפילו לאחר נפילה, הרי כאשת אחת שלה מסורה לעולם. והיא אומר, משיר רשי ואומר, והיא למנדה אמרת משום דאסור לבטל מצוות יבמים, ואם יבם האחד הדילמה, מה היא תידך קודם שיבם, ותצא אחותה משום אחות אישה, ונמצא מצוות יבמים בטלה על ידינו מיבום וחליצה, הרי נשרה, משום כך, וכיוון שנשרה שער אחת, הנה מחלץ חד לחדה, ואז לאי השנייה, וכיוון שהאי השנייה עומדת היא באיסור, הנה מחלץ חד לחד, ואז לאי שנייה, השנייה הזאת עומדת היא באיסור אשת אח שלא נראית ליבום מתחילה, אבל אח הזו שנשרה משום אחות זקוקה, לאו יבמה הייתה, וכי פקע איסור אחות זקוקה בחליצת אחותה, הרי זו מותרת, ועומדת אליו אשת אח הבאי, ילקח מספיקה לא מפקין עלה, די מר כל חד וחד ידי יתרמי עליה. טוב, נמשיך הלאה. אומרת הגמרא, המקרה, המשנה מסיימת, קדמו וכנסו אין מוציאים. אם השניים חלצו לשתי אחיות ולא יבמו השניים אחרים את שתיהם, אז מה אמרנו? אחד חולץ ואחד מייבם. כך אמרנו, קדמו שניים וחלצו לשתי אחיות, לא ייבמו את שניהם, אלא אחד חולץ ואחד מייבם. קדמו וכנסו אין מוציאים אותם מידם. תני שילה, אפילו אם שניהם כהנים, ידוע שכהן אסור לו להתחתן עם גרושה וגם לא עם חלוצה. אבל אני כבר מקדים את המאוחר, גרושה אסורה לכהן מדאורייתא, אבל חלוצה זה רק דרבנן, והגמרא תדון, לכאורה גם חלוצה צריכה להיות דאורייתא. אז אם כן, אם שני אחים שכנסו, ואחד ודאי הוא נקח חלוצה, כי אחת מהם הייתה יבמה. וחלצו לה, אז איך אתה מתיר לשני אחים להתחתן משתי החיות האלו שאחת חלוצה ולא מוצאים אותה מידם? אומרת הגמרא, מה הייתה מה חלוצה דרבנני? כיוון שכאן זה ספק, לא ברור, אם חלוצה אנחנו לא יכולים לעקוף את דרבנן, אבל בספק חלוצה לא גזרו בו רבנן על פי הכלל ספק דרבנן לכולה. אמנם כל הראשונים אומרים שבחלוצה הרבה מקרים אנחנו כן מחמירים בספק, הם מנסים לחלק, אבל בעיקרון ספק חלוצה כזאת שלא ידוע אם בכלל האישה הזאת נכנסה בגדר, אז לכן אנחנו מקילים. שואלת הגמרא, וחלוצה דרבנני? הרי זה דאורייתא. כתוב ואישה, וו נוסף על המילה, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אין לי אלא גרושה, היא אסורה לכהן. אבל חלוצה מניין? תלמוד לומר, וו התוספת ואישה. הוו היא מיותרת. זה בא ללמד אותנו שגם חלוצה אסורה. הנה לנו לימוד דאורייתא. ואם זה מדאורייתא, למה אתה מקל? כל התירוץ מתבסס על זה שזה דרבנן. עונה הגמרא, מי דרבנן הוא? באמת חלוצה זה דרבנן. והפסוק של וו החיבור לא תמיד דורשים וווים. וזה מה שקראנו כאן לימוד בוו, קרא אסמכתא בעלמא הוא. כן, הפסוק הוא רק עניין של אסמכתא. טוב.
כבוד הרב, רק העניין הזה שהוא לא יודע איזה מהם הוא קיבל, איך זה מסתדר?
יכול להיות כמה ציורים. רש"י בדף הקודם הסביר, למשל הם שלחו שליח.
שליח מהנוסדור עליה,
קידושים שלו, לביאה. כן, קידושים שלו. יכול להיות, תראה. הרי זה...
אבל האישה אמורה לדעת את מי קידשו.
אבל שניהם קידשו. היו, עוד מישהו קידש בעסק.
לא ראה אותה פעם.
לא, למה האישה לא אומרת?
האישה גם אמורה.
יכול להיות ציור שמישהו אחר קידש, והיא לא זוכרת מי. מה, מה? לכאורה... כן, לכאורה, לפי הציור כאן, אני חושב שבמקרה שהיא אומרת, אולי... אז מדברים שלא, שלא מדברים שאפשר לשאול.
אני חושב ששתי אחיות אמורות לדעת.
לא תמיד, יכול להיות ציור.
אני יודעת שלא קיצור.
לא, אבל יכול להיות מצב שקידשו את שניהם.
קידשו את
שניהם יכול להיות מצב. מישהו אחר קידש. כל אחד חושב שפלויני קידש אותה.
איך יעקב
לא ידע? החליפו לו. אבל הם כן ידעו. אבל הם כן ידעו.
הם ידעו.
שתיהם רוצות
אותו.
כן. טוב.
כזה בעל שלא
מצליח
לזהות את אשתו, אף
אחד לא רוצה אותו.
תראה בימים... בציורים של הקשרים של נישואים באותם ימים, זה יכול להיות היום שיוצאים שלושה חודשים וכו', לפני הוורט. אז באמת... כן, גם היום, היום, נכון. כן, בנטורי קרתא זה ככה. טוב, מוריי ורבותיי, משנה. זה קורה גם. כן. מספרים לחיים קניאבסקי, הוא נשא את ביתו של רב אליושיב. אז היא באה לבקר לשבת אצל ההורים של החתן בבני ברק. זה חידוש. רב חיים אצל הסלייפלר. היא הייתה אשתו של בת שבע, קראו לה, אשתו של רב חיים קניאבסקי, שיאריך ימים. אז הוא, אמרו לו, הקלה מגיעה לבני ברק, אז תיסע לקבל את פניה, אז היו נוסעים עם אוטובוס לתל אביב, מי שעוד זוכר, תחנה מרכזית הישנה, אז הוא נסע וחיכה לה. והיא פתאום מגיעה בלעדיו. הגיעה לבית של הרב חיים של הסטייפלר, נכנסת, איפה? הוא הלך לקבל פנייך. מה התברר? הוא חיכה לאוטובוס, ישב עם גמרא ולמד, ולשב ולמד, היא לא ידעה שמחכים לה. היא ירדה, לא ראתה אף אחד, אולי ראתה אולי מישהו יושב, לא יודע. והיא נסעה לבני ברק, אז הסטייפלר לקח מונית, זה היה כבר עוד מתניסת שבת, הלך, מצא אותו, עוד יושב שם עם הגמרא, והוא מחכה. שקע בלימוד, הוא לא שם לב. זה סיפור.
טוב,
משנה. מצווה בגדול ליבם. מה זה בגדול? גדול שבאחים, לאו דווקא הבכור. ואם קדם הקטן, זכה. הוא זכה במצווה, קנה אותה לאישה עם כל הזכויות. יש צ'ופרים. הוא מקבל את הירושה. הוא מקבל גם מקיים מצווה תעשה. לא נגיד חטפת מצווה תשלם.
יכול להיות גם קטן מבר מצווה?
לא. מחכים עד שהוא יגדל. אנחנו נראה את זה. הקטן לא יכול לייבם. אם כן, אז אנחנו ראינו את המשנה, באה הגמרא ואומרת, דרשה על הפסוק, תנו רבנן. נראה את הפסוק בתורה אור, תסתכלו. אומר הפסוק, והיה בית, והיה בכור, הפסוק הקודם, קודם דיברנו, אישה זונה וחלה לא ייקחו, אישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא ללואה. וזה בקשר לחלוצה, זה הקודם. לא, לגבי כהנים. לא, לא.
לגבי והיה הבכור.
כן. והיה הבכור.
זה לא פסוק שלפני זה.
כן, ודאי, ודאי.
והיה הבכור מתייחס
לבד. ודאי, ודאי. לא, אני אמרתי שהפסוק שלפני כן קשור לסוגיה הקודמת, לא קראנו. הפסוק הזה, את הפסוק הזה דורש את הגמרא מילה מילה. והיה הבכור אשר תלת יקום על שם אחיו המת. אז במבט פשוט אפשר להבין שנקרא הילד שיוולד ראשון מהזיווג החדש של היבום, נקרא לו, אם קראו לו ינקלה לאח המת, נקרא לו ינקלה, אם קראו לו שמוליק, קראו לו שמוליק. אבל הגמרא מסבירה אחרת. ולא ימחה שמו מישראל. עכשיו בוא נראה את הדרשה. כן, ודאי שפרשת היבום יש פסוק לפני כן, אבל תראה את הדרשה. תנו רבנן, והיה הבכור מכאן שמצווה בגדול ליבם. כן? מכאן אנחנו רואים לכאורה הפשט היה שהבן הראשון שיוולד מהיבום ייקרא על שם האח המת, אבל כאן הדרשה היא אחרת. הגמרא תגיד מאיפה אנחנו יודעים, מכאן שמצווה בגדול ליבם, על גדול האחים שנשארו. אומרת הגמרא, כן, כי שם כתוב קחה לו לאישה ויבמה והיה הבכור, המייבם יהיה בכור האחים אשר תלד. מה זה אשר תלד? פרט לאילונית. אם היבמה היא האילונית שאין יולדת, לא שייך ליבם. היא פטורה מייבום וחליצה מותרת לשוק. למה? מפני שהיא לא יכולה להקים שם לאחיה, לבעל, היא לא יכולה להקים שם לאחיו המת, היינו לבעלה הקודם, אז היא פטור. פרט לאילונית שאין יולדת. יקום על שם אחיו, מה זה יקום? והיה הבכור אמרנו גדול האחים. מה זה יקום על שם אחיו? פשטות היינו אומרים, תן את השם של הבן הראשון על שם האח שלך שנפטר. לא, אומר יקום על שם אחיו לנחלה, שהיבם מקבל את הזכויות של האח שהוא מייבם. אותו אח שמת הוא מקבל את הזכויות. למשל, אם האח יש ארבעה אחים, והאח הוא גם בכור, עוד מעט נראה, יקבל, אז בעצם איך מחלקים ירושה כשיש בכור ועוד אחים? יש ארבעה אחים, אחד מהם בכור, מחלקים את זה לחמש, ואז הבכור מקבל שתיים. עכשיו, שמעון, אחי ראובן, שמייבם, הוא יקבל שלושה חלקים, אחד שלו ושתיים. אנחנו נראה רק בראוי ולא במוחזק ולא בראוי. מה?
אני חושב שהוא מקבל את כל הנחלה.
לא, את הנחלה של אחיו, כל מה שיש לאחיו. של הנפטר, אבל גם בנושא של ירושה,
מהאבא,
כן, מהאבא,
כן,
בדיוק. אז אם כן, נדבר עוד על הנקודה הזאת. על כל פנים, הלימוד אשר תלת פרט לאילונית, יקום על שם אחיו לנחלה. מה פירוש יקום לנחלה? לא שאתה קורא את הילד החדש שנולד מהזיווג של היבום על שם האח שמת, אלא אתה נותן את הנחלה של כל הרכוש של האח, מקבל השמעון היבם. אומרת הגמרא, הפשט הוא לא כזה. אז תוכיח לי, אתה אומר לנחלה שהפשט יקום על שם אחיו, הכוונה לירושה, או אינו אלא לשם, אבל שם המת ממש. הגמרא מסבירה, אם השם של המת יוסף, קוראים אותו, את הבן החדש שלו יוסף, אם היה שמו יוחנן, קוראים אותו יוחנן, וכל הפסוק, אל תסבך לי אותו. מה זה הבכור אשר תלד? היבמה. עוד אומרת, הבכור, אותו ילד שיוולד מהיבום הראשון שיוולד, הוא לוקח את השם של האח של אבא שלו. זה לכאורה פשט. אתה אומר את הגמרא, למה אתה הוצאת את הדברים מפשוטם? אתה אומר כך, אולי הפשט הוא לפי הפשט הפשוט. עונה הגמרא ואומרת, יש גזירה שווה. נאמר, כאן יקום על שם אחיו. ונאמר לאלן, איפה? בני יוסף קיבלו זכות שני שבטים, אפרים ומנשה. ויעקב אומר, הבנים אשר ילדו אחריהם, על שם אחריהם יקראו בנחלתם. כלומר, הם לא יפתחו שבט חדש, אלא הם יצורפו לנחלות של שבט אפרים ומנשה. אז אם כן, כמו ששם יש על שם, וכאן אצל יבום יש יקום על שם, אז לומדים על שם על שם גזרה שווה. מה השם אמור להלן בבני יוסף הכוונה, באיזה מובן הם יקראו? לנחלה, איך נחלק את הקרקעות בארץ ישראל לפי שבטים? אז הם הצטרפו לשבט אפרים ומנשה, אף שם האמור כאן לנחלה.
הכוונה
שלי, ולמדו ליוסף עוד בנים. כן, יקראו בנחלתם של מנשה ואפרים. אז כיוון שמופיע אותו ביטוי שם שם, יש כאן זרה שווה. יפה. עכשיו באה הגמרא ואומרת, ולא ימחה שמו מישראל, כתוב בהמשך הפסוק, יקום על שם אחיו, אחיהם יקראו נחלתם, זה פסוק, אומר, כאן בפסוק שהוא מצטט כאן, אין כאן. אף, כן, והיה הבכור אשר דילל יקום על שם אחיו, המת, ולא ימחה שמו מישראל. מה זה ולא ימחה? יש כאן תנאי, אם האחיו היה סריס, הרי הוא לא בר איבום. פרט לסריס, אם היבם הוא סריס, סליחה, אם המת הוא סריס, או לחילופין, אומרים המפרשים, גם אם האח המייבם הוא סריס, לא יכול להוליד, אז אין את המטרה של האיבום. ולא ימחה שמו פרט לסריס, אם האח שמת היה סריס, בסוגריים הוא עדין עם היבם, שהרי שמו מחוי, גם אם הוא היה נשאר לחיות 120 לא היה לו בנים. לכן אנחנו באמת לא עושים כאן ייבום, כן? הכוונה היה... מלידה לא היה לו סימני גדלות, יפה.
אם הוא היה סריס, הרב אומר גם עד 120...
לא היה לו ילדים.
לא היה לו ילדים. נחלה הייתה על שמו בכל מקרה.
מה זה?
נחלה הייתה על שמו.
כן, אבל המצוות ייבום לא קיימת. התורה אומרת רק אם יש אפשרות שיוולד ילד, או לחילופין כאן הלימוד, אם האח המת היה נשאר בחיים, היה יכול להוליד ילדים, אז אתה צריך למלא את הפונקציה שחסרה עכשיו. אבל אם גם הוא היה נשאר בחיים, לא היו לו ילדים, אתה לא נראה. זה פשוט, רק בסוגריים גם עם היוון.
כשמפרשים את זה כנחלה, הקמת השם לאחיו,
זה הדרשה.
כאילו קבלת הנחלה ליבם, מסיבת הנחלה ליבם, אז אפשר גם מול סריס להעביר את זה.
לא, אבל התורה פותרת. התורה אומרת אם הוא סריס, הוא לא יכול להיות יבם. פתור. האישה הזאת יוצאת במקרה כזה לשוק בלי ייבום ובלי חליצה. הלאה. אתה מבין, אם הוא יהיה יבם, יהיה לו נחלה. אבל כאן יש דרשה שאומרת שאין ייבום. הלאה. אומרת הגמרא, פרט לסריס שממילא שמו מחוי. אמר רבא, אף על גב, כאן יש דבר מעניין. אף על גב, בכל התורה כולה אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אך עתי גזרה שווה פיקטי מפשטי לגמרי. כלומר, בדרך כלל, שאתה דרשה, כל הדרשה המלאה בתורה שבעל פה, שמוציא, איך רש"י אומר, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. כלומר, כל הדרשות בתורה שאנחנו לומדים, אז בדרך כלל יש דרשה, אבל יש גם פשוטו של מקרא, שגם הוא יכול להילמד, גם ממנו לומדים את הדין. כאן זה שולל, כי בעצם יכולת לומר, נכון, הכוונה לנחלה, כמו שאתה אומר, על שם אחיו יקרא, הוא יורש אותו, אבל אפשר להגיד, הוא הדין גם כן כפשוטו. שתקרא לבן בשם האח שמת, מה זה סותר? אלא כאן יש מסורת תורה שבעל פה, שהגזרה השווה הזאת היא בדווקא, והמקרא כן יוצא מדי פשוטו. כי אחרת, בדרך כלל, אתה יכולת כאן, אין דבר סותר אחד השני. אתה יכול להגיד, למד, אין פשוטו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אתה תקרא לבן הראשון כשם אחיך, אבל הלימוד של תורה שבעל פה בדרשה אומרת שאתה בתור אח מייבם זוכה נחלה. אז אומרת הגמרא כאן, אף אגב לכל התורה כולה אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אך אתה גזירה שווה, הפיקטי מפשטי לגמרי. תראו רש"י אומר, פחות או יותר באמצע השורות הצרות, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואף אגב דרשין עלי לדרשה, מידי פשוטו מי הוא לא נפיק לגמרי. כל דרשה, יש את הפשט ויש את הדרשה, והדרשה לא סותרת את הפשט. כלומר, אתה יכול ללמוד מהפשט וגם מהדרש, והפיקת לגמרי שאין צריך לקרות לבנו בשם אחיו המת, ואחי גמר לה מרבה. זוהי מסורת שעברה בתורה שבעל פה. אומרת הגמרא, רגע, אני בכלל טוען שפשוטו של מקרא הוא לא לקרוא לשם, לבן שיוולד על שם אחיו. אי אפשר להגיד שזה פשוטו של מקרא. מה אמרת? פשוטו של מקרא, הייתי צריך לקרוא לילד הראשון שנולד מהיבום בשם אחיו המת. אלא יש גזירה שווה, והגזירה שווה במסורת אומרת, אל תלמד דברים כפשוטם, היא אומרת שלא תקרא לשם, אתה לא צריך לקרוא לו. אז הוא אומר בכלל, מה פתאום, גם בלי גזירה שווה אי אפשר להגיד שהתורה מתכוונת לקרוא לילד בשם האח של אביו. זאת אומרת, את מי שאני מייבם. לא צריך לקרוא לו. למה? מסבירה הגמרא. אומרת הגמרא, והיא לא גזירה שווה. אבא אמינה, שם שם ממש? מה הפירוש? רק בגלל הגזירה שווה, אתה במקום לקרוא לילד בשם המת, האח שמת, אתה לא קורא לו, רק גזירה שווה יש. אם לא היה גזירה שווה, אתה כן היית קורא לו, הרי אי אפשר להסביר
כאן. יכולת ללמוד מהפסוק.
יכולת ללמוד מהפסוק שזה הכוונה לקרוא לילד בשם האח המת, והיא לאו גזירה שווה, אמינה השם שם ממש, למען כמה זה רחמנה? בוא נבדוק, למי התורה מזהירה? ליוון, אז היה צריך להגיד, מה היא מזהירה אותו? שמע, אתה שמעון שמייבם את אחיך, תקפיד לקרוא לבן שיוולד הראשון על שם אחיך. אז איך היה צריך להגיד? היה צריך להגיד, יקום על שם אחיך. אז מה זה יקום?
כן? איך הוא יכול לכתוב את זה? לא מדברים ליוון.
מה?
אומרים מה לעשות.
או, והיה הבכור אשר תלד השם אחיו, המת.
למה? והיה הבכור
אשר תלד. כן, יקום על שם אחיך.
כן, השם... אם מדברים לאח, זה בסדר, אבל לא מדברים לאח, מדברים על האח.
לא, אז למען כמה הזרה, למי התורה מזהירה, אומר? אם הייתה מזהירה ליוון, היא הייתה צריכה להגיד, יקום על שם אחיך, הכל ישתנה, לא בגוף שלישי, מבעי אלי. אלא, הנה, בית דין, האם ההוראה צריכה להיות לבית הדין? שיש מצווה שדעו לכם, אתם צריכים להקפיד שהבן יקרא על שם האבא, על שם האח המת, יקום על שם אחי אביו מבעלי. אז כיוון שהתורה אומרת יקום על שם אחיו, מוכרחים להגיד שהתורה אומרת לגן נושא אחר רק לעניין החלה, למה צריך לקרוא הגזירה שווה? אומרת הגמרא לא, אלמלא הגזירה שווה והמסורת, הייתי אומר שהכוונה לקרוא לילד בשם האח שמת, למה? ודין מאחי כמר לו רחמנה, התורה באמת אומרת לבית דין, אמרו לי ליוון, יקום על שם אחיו. אז מה זה יקום על שם? זה כפשוטו. אז לכאורה לפי זה היה צריך באמת, אם לא היה גזירה שווה, לקבוע שהילד הראשון שיוולד יקרא על שם האח המת. אלא אתה גזירה שווה, אפיקתי לגמרי. זאת אומרת, הגמרא אומרת, לכאורה לא צריך כאן גזירה שווה. כי הרי אי אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו של לקרוא את הילד בשם האח המת. אומרת הגמרא, לא, אפשר למצוא כאן איזשהו הסבר לשוני. אחי כמה, למרו ליוון יקום על שם אחיו. אלא אתה גזירה שווה. בכל אופן באה גזירה שווה, אפיקתי לגמרי. חוזרים ללימוד. אשתא דאמרת קרא בגדול כתיב, עכשיו שאתה אמרת, מה זה היה הבכור? הגדול שבאחרי האם, לא לבן שנולד מהיבום, אלא למי זה היה הבכור אשר תלד, יקרא, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו. זה לא מדברים על הבן שיוולד אלא על היוון, אז אימא, בכור ליבם, פשוט לא ליבם. זאת אומרת,
בדווקא
בחור, למה התורה מציינת בחור? מאיפה אנחנו יודעים שהכוונה לגדול שבאחים, למרות שהוא לא בחור? אומרת הגמרא, אם כן, כי יש לימוד נפלא, למדנו לפני כמה דפים, שאשת אחיו שלא היה בעולמו, כן, למדנו אשת אחיו שלא היה בעולמו, אז לא יכול היה בהם. התורה ממעט, כי ישבו אחים יחדיו. צריך שהיה ליבם זמן שהוא ישב עם אחיו. אם אין זמן כזה, אין ייבום. אז אם אתה רוצה להגיד והיה הבחור כפשוטו, כבר לא צריך פסוק למעט את האח שלא היה בעולמו, כי הרי ברור שהוא לא בחור. כי הוא נולד אחרי שהוא מת, אז לא, אין כאן ציור, מדברים על האבא. על אח שמת, הוא ודאי לא יכול להיות יותר קטן מאותו בן שלא היה בעולמו. אז מוכרחים, אם צריך פסוק למעט את אותו בן שלא היה בעולמו, סימן שהבחור לאו דווקא. לכן הוא אומר...
אבל הגדול כן.
אבל מה? הגדול?
הגדול.
יכול להיות מצב. עכשיו, הגדול זה יחסי, כן?
לא, כי צריך להתייחס בפסוק, והיה פה אשר תלד, לפני זה כתוב, כי יש לפני אחים יחדיו, יבמה יבוא עליה, הוא קחה לו לאישה ואימה, והיה הבחור.
כן.
והיה הבחור מתקשר לפסוק הקודם, שמזה לומדים שהגדול מייבם.
כן. אז הוא אומר, אבל הוא שואל, אולי הכוונה לבחור?
אולי הבחור מייבם.
הגמרא שואלת. אבל הגמרא שואלת אולי דווקא בחור, אז הגמרא אומרת לא שייך להגיד. אם כך, למה צריך למעט אשת אחיו שלא היה בעולמו? הרי אתה אומר בחור. אשת אחיו שלא היה, אותו בן שלא היה בעולמו, אף פעם לא יכול להיות בחור. לא צריך למעט אותו אם אתה אומר שכוונת התורה. אומרת הגמרא, פריך ואחה, מה אתה מקשה? יכול להיות הבן שנולד הוא בן בחור. כגון שהוא אח שלו מאבא, אבל לא אח מאמא, אבל האמא שהוא נולד, הוא בחור הבן הראשון, הוא באמת נולד אחרי מיטתו. אז הוא אחיו שלו היה בעולמו. והוא בכל אופן נקרא בחור, כי האמא שלו שנשואה לאבא של ראובן שמת, זה לידה הראשונה שלה. אז הוא בחור, אז אולי, כן? ואמא למעוטי בוכרא דאמא, שאם לא הייתי ממעט אשת אחיו שלו היה בעולמו, הייתי אומר, באמת, רק בכור יכול לייבם. והוא כן ייבם, כיוון שאומנם הוא לא הבכור בין האחים, אבל יש לו שם בכור, מצד שהוא נולד ראשון לאמא שלו.
כן, אבל... לאשת אביו, נכון?
כן, לאשת אביו. אבל יש כאן ייבום, בגלל שהוא אח שלו מצד אביו. אז ייבום יש, אבל יש לו שם בכור בתור הוא נולד ראשון לאישה השנייה.
הוא נולד גם לאבא וגם לאמא,
הוא נולד לאבא. לאמא
הזאת היה בנישואים קודמים בן אחר.
כן, צריך להיות בנישואים קודמים.
למה?
לאמא הזאת היה לבן בכור בנישואים קודמים. אבל אנחנו אומרים שהוא לא זוכר, כי זה צריך שיהיה מהאבא.
לא, למה? נגיד שהאבא הזה נשא את האישה... מסוימת, הוא נשא אותה לאישה והיא הייתה רווקה. עכשיו, לא, האח ראובן, היו לו כמה נשים. כן, סליחה. סליחה, זאת אומרת, האבא שלו, האבא של ראובן, היה לו עוד אישה שפעם ראשונה ילדה, ואת מי ילדה את האח שלו היה בעולמו. הייתה אמא אחת שהייתה אמא של אחים, נקרא ראובן שמעון, והיה לוי שלא היה בעולמו, והוא נולד אחרי שראובן מת, אבל לא מהאמא שלו, הוא נולד מאמא אחרת שזה לידה ראשונה שלו. הוא אח שלו מאבא, אבל האישה היא הייתה רווקה, והיא נולדה אחרי זה, זה הפשט.
איך זה יכול להיות?
למה לא יכול להיות? למה לא יכול להיות? אבא של ראובן, נולד לו ראובן שמעון לוי, ראובן ושמעון. עכשיו, לוי נולד אחרי שראובן מת, אבל לא מאותה אימא, אלא מאימא אחרת שזה לידה ראשונה שלו. בחור הוא בחור. אז למרות, אימא הייתה אומר למה צריך, והיה בחור, הבחור כפשוטו שהוא צריך להיות בחור, רק בחור יכול לייבם. רק בחור יכול לייבם. נכון? זה לא ברור? עוד לא. אז בוא נגיד את הציור פשוט. לא נסבך את זה, לפעמים אנחנו מסבכים. כי הוא אומר, הבחור, אומר, ואולי הבחור, רק בחור יכול לייבם, אחרים לא. אז הגמרא אומרת, לא יכול להיות. אם צריך פסוק למעט בן שלא היה בעולמו, אח שלא היה בעולמו, סימן, הסימן הפשוט, שלאו דווקא בחור. כי אם בחור, אתה לא צריך למעט אח שלא היה בעולמו, כי לא יכול להיות אף פעם האח הזה שהוא בחור. הרי הוא נולד אחרי שרובן מת, אז הוא לא יכול להיות בחור. ואם צריך פסוק, סימן שגם אח פשוט יכול לייבם. זה שאתה מוציא מן הכלל שאח שלא היה בעולמו לא יכול לייבם, סימן שאח פשוט כן יכול לייבם. כי אם אח פשוט לא יכול לייבם, מה אתה צריך פסוק למעט אח ש... גם אח ש...
בכל 100
הם
יכול לקבל פי 2?
לא.
לא יכול לקבל פי 2.
נכון.
איך אנחנו יכולים...
הוא חלק
לא
יכול... לא, הוא יכול לקבל מהאביב. חלק מהאביב, כן. 2 לא.
אבל 100 הם לא יקבל פי 2.
מה?
זאת אומרת, אנחנו לא... כי אנחנו מבקשים שזה נחלה, בכל
מה... זה התשובה של הגמרא. אבל הוא מדבר, אם התורה גוזרת שרק בחור יכול לייבם, לכאורה, אם האח שלא היה בלמו היה בחור, אז היה צריך לו זכות לייבם, לכן צריך מיעוט מיוחד להוציא אותו. נכון. שהוא ראשון, ברור.
יחד עם אחיו מהאבא.
נכון, נכון.
זאת אומרת, הבן של האמא הזאת, הבן של האמא הזאת הוא לא מאותו אבא.
לא, אחרת לא שייך ייבום.
לא מאותו אמא.
לא מאותה אמא, סליחה.
כן, נכון, נכון. אבל הוא בחור. מה הנקודה?
זה מה שמבבר אותנו. הם כן אחים מהאבא.
נכון.
בלי זה.
לא אחים מהאמא.
הם לא אחים מהאמא, הם אחים מהאבא, אבל הוא לא בכור של האבא, הוא
בכור
של האמא.
זה מה
שבלבל אותנו. אז זה ברור עכשיו. זאת אומרת, צריך ללכת את המהלך, זה לא למסקנת ההלכה. המסקנה אומרת, האח שלא היה בעולמו לא יכול לייבם. אמרת הגמרא, אם אתה רוצה להגיד שאב אמינא, שרק בכור יכול לייבם, אז לא היה צריך לימוד על האחיו שלא היה בעולמו. כי תמיד האחיו שלא היה בעולמו הוא לא בכור. אומרת הגמרא לא, אפשר להגיד באמת והיה בחור שרק בחור יכול לייבם. אבל יש עוד בחור, אותו אח שלא היה בעולמו, אלמלא המיעוט, הוא יכול להיות בחור לאמא, לאותו אבא. אז הייתי חושב שכן יכול לייבם, צריכה תוכל להגיד שלא ייבם, אבל באמת רק בחור יכול לייבם. זה השאלה של הגמרא. ואמא אומרת הגמרא, פריך רב אחא ואמא למהותי בוכה דאמא, אומרת הגמרא מה שאמר רמי, אמר, ההוא לא מצית אמרת, דייבום בנחלת על הרחמנה. הרי כל הנושא של ייבום מתחיל עם נחלה. יכול להיות שזה הצ'ופר, הקטליזטור, שהוא יסכים לייבם, יש לו מתנה. אז מישהו שאל אותי, אמרתי לי היום, דיברתי מישהו, אומר, ואם האבא אישי חובות, אז אין מצאת, אם האח אישי חובות, אין מצאת ייבום. אז... טוב, יש כאן איזה צ'ופר מסוים. דייבום בנחלת הרחמנה, בנחלה מן האב ולא מן האם. כלומר, זה משפחה, זה סברה, קצת צריכים להתעמק בה. כלומר, כיוון שהיסוד של ייבום קשור לאבא, אז גם כשמדברים על בחור, מדברים על בחור מאבא.
כן, כי הוא אח מאבא.
כן, ברור, כן. אבל בחור מאבא, אבל אתה לא יכול לתת לו. כן. אומרת הגמרא, ואימא כאיקה בחור תתקיים מצוות ייבום, גם באח פשוט. אבל כאיקה בחור לא תתקיים מצוות ייבום. כן, אפשר להגיד, והיה הבחור באמת בחור ממש. לא שרק בחור מייבם, אלא הכוונה שכאשר יש בחור, חלה מצוות ייבום במשפחה. אין בחור, אוי סגישפט.
אז
זה תהיה... מה?
הוא הנת הבכור, או שיש
בכור? לא, יש בכור.
הימם, הימם. האח המת הוא הבכור, אז הבא אחריו אין בכור.
נכון, ודאי, ודאי. נכון.
זה אחד אפשרות אחת, אפשרות אחרת, שיש אחות שם.
אחות היא, כן, נולדה ראשונה. כן, או אחות, רש"י מביא את זה. כן, תייבם עלי הבכור, או על ידי אחד מהפשוטים. אם אין בכור, אין ייבום במשפחה הזאת. היא יוצאת לאישה, יכולה להתחתן בלי ייבום, בלי חליצה. אומר, זה אי אפשר להגיד.
יש בכור.
יש בכור.
דווקא בכור חייב
להיבם. בדיוק.
גם אחים הצעיר יותר.
נכון. אבל אם אין בכור, פטורים ממצוות ייבום. אמר קרא, הוא מת אחד מהם, כתוב כי ישבו אחים יחדיו, הוא מת אחד מהם. משמע ש... כן? ולסגן לבית בחור, מה שאמר קודם רב ליפה, מה זה מיעוט רבים שתיים? אז יכול להיות גם מצב שראובן שמת הוא הבחור, ואמר רחמן עלי, הבן קטן, אומרת הגמרא, אז לכן אי אפשר לתלות את זה דווקא בבחור, ואימה מית קטן, ואמר רחמן עלי, הבן בחור, רק על מקרה שמת הקטן, ראובן לא היה בחור, על זה מדברת התורה, שהבחור יהיה הבן, למרות שהתורה אומרת מת אחד מהם, אז בכל אופן, בגלל הפסוק היה בחור, היינו אומרים שרק אם הסיטואציה הייתה שראובן הוא לא היה בחור, אז יש מצוות ייבום. אז יש כאן שני תנאים, שראובן הוא לא היה בחור, כן? וכן, דמית קטן, הוא לא היה בחור, ואז אם יש בחור, יש מצוות ייבום. אבל אם ראובן מת ואין בחור, אין מצוות ייבום. אומרת הגמרא, המיעט רחמנה, הוא חוזר ללימוד הקודם, יש את אחיו שלא היה בעולמו. ואם המיעוט כתוב הפסוק שהכוונה רק שמדובר עם את הקטן ונשאר הבכור, לא צריך למעט את איש את אחיו שלא היה בעולמו. הרי ודאי, ודאי שהבכור היה יחד עם המת בעולם, כי אחרת לא יכול להיות מצב שאח קטן נולד לפני הבכור. אז לכן... אי אפשר להעמיד דבר כזה. אם אתה צריך מיעוט לאשת אחיו שלא היה בעולמו, ברור מדברים שמדברים כאן, מה הוא אומר? ליבם דמית קטן, ואמר רחמנה ליבם בכור. עמיד רחמנה, אשת אחיו שלא... כן? זאת אומרת, אם צריך למת אשת אחיו שלא היה בעולמו, על כוכחה שמת... שמה? הבכור הוא יחד עם המת בעולם. אהה. ודאי שהבכור... והיה הבכור אין הכוונה הבכור ממש. אהה. שוב פעם, לא צריך למעט את זה. אז מה זה הבכור? הגדול שבאחים. ואם הכילי כבכור, כדם קטן זכה, והיא... בסדר, אני מסכים שהייבום קיים גם כאשר אין בכור. בסדר, הכוונה לגדול באחים. אבל בכל אופן, זה שהתורה משתמשת בביטוי בכור, היא מתכוונת לומר שאם אין בכור, ליקה בכור, קדם קטן זכה, והוא לא צריך לחכות דווקא לגדול, אבל איקה בכור, אם יש בכור, קדם קטן ויבם לא זכה במצווה, ולא הקניין של היבום לא תופס, מקום שיש בכור זכות הראשונים וזה מעכב, המקרא כי ישבו אחים יחדיו, וקשה ישיבת אחים זה לזה, כולם שווים, בפרינציפ כולם שווים בדיעבד, גם אם ייבם הקטן ביותר זה תופס ויבמה. אי אפשר ללמוד שכאילו הבכור זה גזירת הכתוב. אם אין בכור, אז קדם קטן לפני האחים הגדולים שלו זכה. אבל כשיש בכור אין לו זכות להקדים, אם יקדים זה כאילו כתב על הקרח, לא תופס. האומר זה אי אפשר ללמוד את זה, כתוב כי ישבו אחים יחדיו. וכשה ישיבת אחים זה לזה, כולם רעים בסופו של דבר, בדיעבד כולם שווים לעניין של, יש סדרי עדיפות, אבל זה לא מעכב. ואימא, כי כבחור ליהדר הגדול, אז אם כן, זאת אומרת, הכוונה, אם הגדול, הבחור לא רצה, ואז עוברים לצעיר יותר, ואחר כך עוברים על כל האחים, גמרו עם כל האחים, כל אחד אומר, אני לא רוצה לייבם. ואז מה עושים? חוזרים לגדול וקופים אותו, אבל כלי כבחור אין חוזרים אצל גדול, כן? לקוף אותו, אלא מה עושים במקרה כזה? כולם יחד שווה, אני עשו הגרלה, אני לא יודע משהו. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד, אולי מה שתורה אומרת, והיה בחור, הכוונה אם יש בחור, אז אתה, הבחור לא רוצה, מעבירים את זה לזה שאחריו. זה לא רוצה, עד שגומרים את הסדרה. כולם לא רוצים, חוזרים לבחור, אומרים לו, אדוני, אין ברירה, אתה לוקח אותה. אבל אם אין בחור, אז אנחנו הולכים מהגדול לקטן, אבל במקרה שכולם לא רוצים, לא באים לגדול ואומרים לו, אדוני, זהו, אתה. אלא במקרה כזה כולם שווים בחיוב. מה נעשה? לדעתי יעשו הגרלה, מי שיצא הוא צריך לייבם או לחלוץ.
אני מכיר במקרה כזה, שנים בחובות היה מקרה כזה,
כן.
שאחד האחים נפטר בלי ילדים, והוא הקציב את כל הבית שלו בבית כנסת. אז אמרו לאח שלו, תימנים מייבים גם כן, הם לא כן. רוצים. אז אמרו לאח הגדול, תייבם, הם היו בסכסוך. במשפחה.
No.
אז אמרו לאח השני לא רצה. זה
okay.
בסוף הרב שלהם קבע שיהיה חליצה. שזה יהיה. כי הם לא רצו גם כי אין להם גם רכוש, אין להם גם... הם יהיו שם האח הזה.
טוב, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא. כן. ואימא קיקה בחור ליד הר הגדול. אז כן, כי ליק הבחור אין חוזרים אצל גדול, אומרת הגמרא, עלה מתנה אל המצווה, אבל זה אי אפשר להגיד, כי עלה מתנה, אביי קשישה, אביי הרגיל, קוראים לו אביי, אביי קשישה זה אביי הזקן, זה אביי לא חברותה של רבה, מצווה בגדול ליבם, לא רצה הולכים אצל אחיו הקטן, לא רצה חוזרים אצל גדל, וקופים אותו ליבם או לחלוץ. מה זה אחיו הקטן? משמע שהוא לא הקטן ביותר, הוא קטן מהגדול ביותר, אבל יש אחרים קטנים ממנו, ואחרי שהגדול לא רוצה, לא הולכים לכל השאר בשווה, אלא לזה שבאחריו. אז רואים, ככל שהוא יותר גדול, הוא קודם למצווה, למרות שהוא לא בחור. מאיפה יודעים? אפשר להגיד, דווקא את הבחור? אומרת הגמרא, כבחור. האח הגדול יש עוד אין כבחור, מה בחור, בחורתו גרמה לו להיות קודם ראשון בעניין קיום המצווה, אף גדול, האח הגדול שהוא לא בחור גרמה לו, גם זה גרם לו את הדבר. לא ממשמעות. כיוון שהתורה מרבה לנו שגם מי שלא בחור יכול לייבם, מסתבר שהתורה אמרה דין קדימה, אז גם הגדול יש לו גדולתו, נתנה לו את הזכות הזאת. ואימא כי מייבם בחור לשקול נחלה. עכשיו הוא שואל שאלה אחרת, בסדר, הבנתי. כל האחים שווים בייבום. יש בחור, אין בחור. אבל אולי מה שנתנו לבחור, ליבם את הנחלה, זה רק אם הבחור מייבם יש לו את הצ'ופר. אם אחד האחים האחרים הוא באמת צריך לייבם, אבל הוא לא מקבל את הצ'ופר של הנחלה. ואימא כי מייבם בחור לשקול נחלה, אבל כי מייבם פשוט, לא לשקול נחלה, כן? זה עדיין נשאיר משהו לבחור. זה שהתורה מכנה את הבחור ולא אומרת הגדול או אחד האחים. אומרת הגמרא, כתוב באמת יקום על שם אחיו המת בקשר לבחור. המקרא יקום על שם אחיו והרי קם. אז זאת אומרת,
אפילו
האח הפשוט שמייבם, הרי סוף כל סוף, הוא קם על שם אחיו. למרות... למדנו למעלה שהוא נוחל נחלתו. יקום זה מיותר. כל אח שיקום לייבם מקבל. זאת אומרת, התורה כאילו נותנת כאן את התוספת למי שמייבם בביטוי יקום על שם אחיו, וסוף כל סוף הוא קם. אם כן, לא ראינו שום דין בבחור שהוא יותר חשוב מאח פשוט, אלא בחור דקרי רמחמנה, אז למה התורה כותבת והיה הבחור למה הלכתה? אומרת הגמרא לגריאותה, להגיד שכל מי שיורש האח הזה שמייבם אותו, זה למינוס, לא לפלוס. מה בחור אינו נוטל בראוי כבמוחזק, אף אינה מזה שקיבל נחלה יבם, כל יבם, שעומד במקום אחיו, אינו נוטל בראוי, ומוחזק. מה הפשט? יש דין שבחור נוטל פי שניים. והיה, איך כתוב שם? לבקי תצא. יקיר אותו פי שניים. בכל אשר ימצא לו. ימצא ולא בראוי. למשל, היה כרטיס מפעל הפיס. היה דברים שיש הכנסות יותר מאוחרות. כל האחים מתחלקים בשווה. אז הייתי אומר גם כאן, שזאת אומרת, זה הגמרא רוצה להגיד שמי שיורש את הזכות של האח המת, זה רק בדברים שיש לו ולא בראוי. למשל, אם יש לו זכויות, אמרתי כזה.
לזה שנפטר, יש לו אבא שעתיד לקבל בנו ירושה.
או, זה מחלוקת באמת בין הראשונים, מה הכוונה? להלכה פוסק הרמב״ם, שרק אם האבא מת קודם, והבן, האח ירש, האחים ירשו ועוד לא חלקו ביניהם, אז זה נקרא שהבן, היוון יקבל שני חלקים. אבל באמת, אם האבא היה חי כשראובן מת, אבא נפטר אחרי ראובן, אז כאן הוא לא יוכל היוון לקבל פי שניים. כך פוסק הרמב״ם. יש לו רוצים להגיד, אצל מקרה של ירושה, הוא כן, זה לא נקרא ראוי.
לא יקבל פי שניים, יקבל. לא יקבל ראוי, יקבל רק מוחזר.
לא, אבל ירושה זה נקרא ראוי. אם האבא מת אחרי שראובן מת, אז בזמן שראובן מת עוד לא הייתה ירושה. מתי כן היה? אם האבא מת קודם והאחים קיבלו ירושה ועוד לא הצליחו לחלק, עכשיו מחלקים, אז זה נקרא ראוי. ככה רמב"ם פוסק להלכה, גם השולחן ערוך. כן, במקרה שהאבא מת קודם.
ואם היבם מייבם את אשת הבכור אחיו, הוא מקבל משניים היבם.
כן, כן, כן. ודאי, אבל אם קורה שהאבא מת אחרי, אז בזה הוא לא יקבל.
אני התכוונתי שהאבא שנפטר,
כן,
יש לו עדיין אבא בחיים.
האבא, רגע, ראובן, מי זה? יצחק. ראובן, יש ראובן, יעקב, יצחק. כן, שמעון יבם, שמעון יבם. יופי. יעקב, כן.
והוא מת.
מתי הוא מת? לפני שראובן?
לפני שראובן נפטר.
כן.
אז הוא מקבל פי שניים, עכשיו הוא מקבל רק במוחזק, לא ברור. למה? כי יצחק, אבא של יעקב, יכול להיות שהוא עדיין בחיים. דבר שיצחק, אבא של יעקב עדיין בחיים. ואם כן, מה שראובן כשהוא נפטר, מה שהוא הולך לקבל מאביו יעקב, זה בראוי, זה בעתיד. וזה, הוא לא מקבל כפול.
או, זה פוסק ככה רמב״ם ושולחן ערוך, אבל יש רוצים להגיד שזה לא נקרא, זה לא נקרא ראוי, זה נקרא מוחזק.
Okay.
כן, יש בזה מחלוקת. הלכה גם הרמב״ם, גם השולחן ערוך פוסקים כמו שאמרת. טוב, לגריעות הראינו. ההפעה אינה מנוטל. משנה.
אמר את התוספות כאן, זה תוספות מעניין.
איזה תוספות?
הראשון למעלה.
אמרי דאבי מצל למימה לחשיבותה שאין ירושתו חוזרת ביובל. כן, כיוון שזה מחלוקת, לא, זה לא לדעת כולם. זאת אומרת, שיש דין שזה לא חוזר ביובל, זה מתנה וזה לא ירושה. זה מין מתנה, זה לא מדין ירושה. משנה, רבותיי, בואו נספיק את הקטע הבא, לפחות את העמוד הזה. אנחנו נכנסים כאן לנושא שבעצם לא שייך בכלל לנושא של יבמה, אלא בגלל הניסוח של אם כנס מוציאים או לא מוציאים, זה קשור לסוגיה של ייבום בדלת האחורית. עוד מקרים שאדם שנושא אישה, שהיא עשויה אליו באיסור, לא צריך לגרש. הניתן על שפחה. הייתה שפחה כנענית, ליהודי אסור לחיות עם שפחה כנענית. אומרים, פלוני אלמוני יצא במקווה, במקווה נייס. שם במקווה יצא, הגמרא קוראת לזה מוזרות בלבנה. יצא שמועה שהוא בעל שפחה ואחר כך נשתחררה, או יצא שמועה על הבן אדם הזה שהוא חי עם נוכרית, עם גויה, ונתגיירה, הרי זה לא יכנוס, אסור לו לשאת את השפחה. למה? כי בעצם אומרים עכשיו אחד ועוד אחד סימן מאמת את החשד. אז מה אכפת לי? זה כבר עניין שלו, הגמרא תדבר על זה. נכון, לכאורה, אבל הוא עצמו צריך להתרחק, עוד מעט נראה. ואם כנס, אין מוצאים אותו מידו, בגלל זה הכל שמועות. אם הוא לקח על עצמו, אנחנו לא נכריח אותו לגרש. אבל מי שנטען על אשת איש, הגמרא תדון, יש עדים או אין עדים? לכאורה פשטות זה אין עדים. ניתן על אשת איש, יצא עליו כל שמשמע בלי עדים, שהוא בא לאשת איש, והוציאו המתאז, היא בדרך כלל, נגיד, כפו את, הוציאוה מתחת ידו, לכן הגמרא מתלבטת. אם הוציאוה, זאת אומרת בית דין מכריחים אותו, ובית דין מכריחים אותו רק כשיש עדים. טוב, אנחנו נשאיר את זה עוד פתוח בשביל הדיון בגמרא.
עדים כנראה בלי התראה, כי אם היה התראה הרוגים אותו.
בכל מקרה, אם יש עדים שנסתרה והייתה, כאן לא מדברים, אומרים, אם הם רואים, אם הם רואים, רואים אותו, נגיד, אם הוא הזהיר אותה ורואים אותו שני עדים, הרי חייב לגרש אותה. ואסור לו להחזיר.
זה מקרה של אישה עגונה שבעלה נמצא. זאת אומרת, הוא התחתן כאמרו שהבעלה נמצא, ואחרי זה מצאו את בעלה.
נו.
אז הוא התחתן עם אישה שהייתה נשואה, כאילו הבעלה חזר.
כן.
אז זה מקרה כזה.
זה כבר נושא אחר. זה נושא אחר. כאן מדברים שבעצם היו טענות שהוא חי עם אשת איש. בסוף הכריחו את הבעל לגרש. הרי אסורה לבעל ולבועל. אבל אם היה עדים גם אסורה עליו. אבל כנראה כאן יש מצב בעיניים. עכשיו הבעל גירש אותה, ואז אם כן אסור לו להתחתן. ואם הוא התחתן איתה, כאן בית הדין מכריחים אותו לגרש. לא כמו במקרים שרב סרן שמועתי, כאן כן מכריחים אותו, והוציא מתחת ידו, אף על פי שכנס יוציא, אומר כאן רש"י, הניתן, מה זה ניתן? יש עליו מטען חומר נפץ, חשוד, כלומר שטוענים עליו דברי לעז, לא יסיין משום לעז, שלא אמרו, אמת היה הכל ראשון, הניתן אלי שיתי שומש רש"י, בידין מתחת, הוציא אותה מתחת בעלה, בשביל זה שהשרה עליו, והלך זה ונשאה, יוצאים מדי מדורה איתה סורה נעמי לבועל, דרשים ונטמעה ונטמעה, פעמיים, שני פעמים, אחד דבר לך במסכת סוטה, הגמרא תדון, מה מדובר כאן, אם יש עדים או אין עדים? הגמרא שואלת שאלה עקרונית.
ברור שלא ראו את הבעילה, הם רק רוצים ללכת אותו לחדר ומתייחד איתו מספיק זמן כדי לעשות מעשה, אבל הם לא, נכון?
יש שלושה מצבים, מתי אוסרים אותה על בעלה? אז יש מתי היא נסרת ויוצאת. אם רק שמועות זה משהו אחד, יש מצב שהם ראו אותה נסתרת, זה נקרא, הגמרא קוראת לזה, איך לשון הגמרא, משהו מכוער כזה. מכוער. ויש מצב באמת שראו אותה ממש את הבעילה. זה ודאי שאין כאן אסורה לבוא למיד. זה מה שהגמרא תדבר על זה, על מצב כזה גם כן. טוב, גמרא. אומרת הגמרא, אני לא מבין. אתה אומר שאדם שטענו שהוא חי עם גויה, אז עכשיו האישה הזאת התגיירה, אסור לו להתחתן איתה. משמע שהיא כן יהודיה, אם יהודי אחר כן יכולה להתחתן, רק אתה אסור לך להתחתן שלא יוצדק שהחשד שהיה עליך צודק. אז לא, הוא מדבר עכשיו לגיורת. הרי מה אמרנו? יצא שמועה על יהודי שהוא חי עם גויה. אז אמרנו שאם היא התגיירה, לא יישאנה. ואם נשאה, אז הוא לא צריך להוציא אותה. עובד כוכבים. משמע שהוא אסור לו להתחתן, אבל אחרים מותר להם להתחתן. סימן שהגירות היא גירות. ולמה? הרי ברור, עכשיו מתברר שהתגיירה רק בשביל היוצמח הזה, והרי היא לא התכוונה לשם גירות. שואלת הגמרא, הגיורת מיהוויה, היא נחשבת גיורת שרה, רק על זה שחשוד אמרנו אסור לו להתחתן, שאר היהודים מותר לו להתחתן איתה. איך אתה אומר? הרי נשארת גויה במקרה כזה. רמיני, אחד איש שהתגייר שום אישה, ואחד אישה שהתגייר לשום איש, וכן מי שהתגייר לשום שולחן מלאכים, הוא יקבל איזה תפקיד חשוב, כן? או הוא יקבל פנסיה קבועה, או לשום או לשום עבדי שלמה, שהם היו, היה עושר, כן, קיבל בעלי שררה, אינם גרים, דברי רבי נחמיה, שרבי נחמיה אומר, אחד גרי עריות, זה מה שהיה עם השומרונים, שהם התגיירו מפחד עריות, כשמלך, מלך אשור שלח אנשים לגייר אותם, ואחד, ובסוף מצאו שם יונה, אצל הקוטים, ואחד גרי חלומות.
זה לא גרי עריות האלו, אלא גרי עריות שלא מצאו אצלם דברי...
לא, אז תוסות שואל למה לא קיבלו את הגירות, אבל לפי ההלכה, נראה, זה הפרשה שעוסקים היום בחדשות. תראו מה שאומר כאן. לכאורה, כל אלו, מה זה בעל החלומות? אז יש רוצים להגיד, בא אליו, בעל החלומות, אמר לו להתגייר. או קרה לו מקרה, הזהירו אותו בחלום, שאם הוא לא יתגייר, יקרה לו משהו, מתגייר מפחד, ואחד גרי מרדכי וסתר, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד יהודים עליהם, זה לא גרים, עד שהתגיירו בזמן הזה. מי שמתגייר שבאום יש רוב אוטומטי לכל הערבים, זה נקרא גירות אמת. אז הגמרא שואלת שאלת ביניים, בזמן הזה סלקא דתך? גרים, רק בזמן הזה אם גרים מתגיירים או שתרצה, יש חלק מהמפרשים אומרים, דווקא עם הגרים שבימי מרדכי התגיירו בזמן הזה, מה, הם חיים לעולם ועד? אלא אימה, כבזמן הזה. דווקא הגרים שמתגיירים באותו מצב כמו שהיום עם ישראל מושפל ונרדף, שגוי, רק אם הוא יכיר את האמת תרצה להתגייר, אבל משום כבוד, איך אומרים, זה לא כבוד להיות יהודי היום. אז זה מועיל. אבל בזמן שהיהודים על הגובה, כמו אחרי ששת הימים, זה ספק גירות. אומרת הגמרא, אדוני, נכון רב נחמיה פוסל את הגירויות האלו. היית מרעלה, אמר רב יצחק בר שמואל, בר מרתא משמיד רב, הלכה כדברי האומר, כולם גירים הם, וכך פוסל גם הרמב״ם. אין לי זמן לקרוא את לשונו גם בשולחן ערוך. שאלת הגמרא, היא אחי לחתחיל הנאמה, אז למה אתה אומר לנטען אלו זה שחשוד שרק אם בדיעבד הוא נשא אותה לא מוצאים אותו מידו? נגיד לו, חביבי, בכבוד, היא התגיירה, אתה יכול עכשיו להתחתן איתה. אומרת הגמרא, זה משהו אחר, משום דרב אסי, מה שרב אסי למד, אמר רב אסי, יש הרבה פעמים שאדם צריך להימנע מדבר, משום עשר, יש פסוק במשלי, עשר ממך יקשוט פה. מי זה הקשוט פה? כל אלו בעלי לשונות רעות.
רינון.
אלו שמעקמים את הפה בשביל לדבר רעה על השני. ולזות שפתיים. כן? תחק, אל תעשה דבר שהבריות ואיתם נקים מהשם ומישראל כמו שאומרים. כולם שואלים, מה זה אומר כאן רב אסי? זה פסוק במשלי, מה הוא הוסיף? אז יש באמת, התוסות במסכת כתובות אומרים שזה הפסוק שהיה רגיל לומר. לכן ציטטו, היבץ אומר שבגלל שאפשר לפרש את הפסוק לפשט אחר, הוא מביא פשט אחר, והוא נתן את הפשט הזה, לכן מצטטים את שמו. תנו רבנן, כן, אנחנו כבר גומרים, אין מקבלים גרים לימות המשיח. למה? שהעם ישראל יהיה על הגובה. אז יש לחשוד שהם באים רק בשביל תנו, כיוצא בו לא קיבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה. בימי דוד, כי הוא היה חזק, בימי שלמה היה עושר ומלכות. אמר רבי אלעזר, מה יקרה? מאיפה אנחנו יודעים שלא מקבלים גרים בימות המשיח? שימו לב לפסוק מעניין בישעיהו. אין גור יגור, מלשון גרים. אפס מאותי, כשהקדוש ברוך הוא שם אפס על עם ישראל. מה זה אפס מאותי? שאני נמצא מאחורי הפרגוד. בזמן הזה שאנחנו סחופים ודבועים בתוך הגלות. מי גר איתך? עליי חיפול, מי שמתגייר באותו זמן שאפס מאותי, אז הוא יהיה עליך, יהיה תמיד, אבל אידך לא, אלה שבאים להתגייר שלא בזמן הזה, הם לא יכולים להתגייר. אומר תוספות, זה כדאי לראות, כאן הוא מביא כמה מקרים של גרים, אומר ככה, הלכה, תוספות השלישי, הלכה כדברי אומר כולם גרים, אומר תוסות אך גרי עריות, לא דעמד להדאי כמאן דאמר כותים גרי עריות, הם דעתם היו עובדי אלוהים, כי דכתיב בספר מלכים, ולמאן דאמר גרי מת כסבר, דשוב נתגיירו לגמרי. כאן בתוסות הבא, לא בימי דוד, אומר ממתי, מאיתי הגיתי ובת פרות, בימי שלום לא קשה, דמידי, מידי ותמה, אלא משום שולחן מלכים, ואני לא צריך, הם היו בני מלכים גם ככה, הוא שואל איך גירו את כל אילו בת פרו. בבקשה אמרו הרגע, מעשה דגיבונים בימי דוד נתעשו גירים על ישראל, כאן 150,000. ויש לומר מעצמם נתגיירו, כי אנחנו רואים חי ורבים מהמרץ הידים, ששימו לב, יש גירות מעצמם, הם מתגיירים, ויש ספרים שכתב בהם לא קיבלו גרים לא בימי דוד ושלמה, אלא שנעשו גרים גרורים. זה הכוונה גרים גרורים. הם עשו לעצמם בית דין והתגיירו. ועוד דבר שבת, ההוא דעת על כמה ידי הלל אמר גיירני. בטוח היה, אז איך הוא מגייר אותו? הוא רוצה לעשות דבר נגד התורה. בטוח היה הלל, זה סופו לעשות לשם שבא. מכן היא דעת חלת, דעת על כמה ידי רב. דרבי גיירני שנעשה לאותו תלמיד, הוא היה בטוח. אם כן, כל הסיפור הזה הוא קשור דווקא כשאנחנו יודעים את הנתונים בצורה ברורה. להלכה היום שם. ברוך.